טוב, עשיתי איזשהו תיקון קצר בעיניים, אז אני קצת חצי מרוכז אתכם, בסדר? וזה ניתוח קטן, שבוע שעבר. אז אשתדל להיות מרוכזים. טוב, אנחנו ממשיכים, בסדר? נעשה חזרה קצרה לאיזה שהיו, לא שלא היו, כבר נראה לי למדנו שני שיעורים בנושא של מאמר הדור. למדנו, בשיעור הראשון למדנו, עשינו הקדמה. של כל ה... הסתכלנו על כל ההיסטוריה בפרספקטיבה רחבה, ראינו את מבריאת העולם עד ימינו אלה, את כל התהליכים שעם ישראל עבר, ובתוך זה הסתכלנו, ירדנו בתוך, התמקדנו בזום בתקופה המיוחדת מאוד של תחילת הציונות, וראינו בדיוק על הרקע של עלייתו של הרב קוק לארץ ישראל, שהרב קוק, תחזקו את החלום, עלה לארץ ישראל בדיוק בזמן שהתחיל שינוי בתוך המבנה, אנחנו מדברים בדיוק בתחילת, לאחר העלייה השנייה, שאז התחיל שינוי בתוך החברה בישראל. עד אז היה רוב של יישוב יהודי בארץ ישראל, יותר נכון יהודי הכוונה מסורתי ודתי. ובתחילת העלייה השנייה ראינו שנוצרה מהפכה. נוצרה מהפכה שלאט לאט הכמות של התושבים בארץ ישראל הייתה יותר חילונית. אנשי היישוב החדש כתוצאה מהפוגרומים שהיו ברוסיה, וזה התחיל מתיחות מאוד מאוד גדולה בתוך אנשי היישוב הישן והיישוב החדש. הרב קוק, כשהוא מתבונן על המבט הזה, חלק מהאנשים באמת יעצו לו לא לבוא לארץ ולא להיכנס, ותיארו לו את החורבן הגדול ואת החילוניות ואת הכפירה. וכשהרב קוק מתבונן על הדור, הוא מתחיל לבנות קומה של מבט אחר על המבט של הדור. זה על הרקע של הכניסה של הרב קוק, בסדר? בתקופה הזאת. התחלנו את מאמר הדור בהבנה שכדי להתמודד עם מאמר הדור, כדי להבין את מאמר הדור, אנחנו צריכים קודם כל לחוש את הכאב של הדור. אדם שלא חש את הכאב של הדור, אדם שלא מצליח להבין, אין לו תודעה כללית, אלא יש לו תודעה פרטית, הוא אפילו לא מבין מה מדובר. מי שאצלו החיים נגברים, במה טוב לי ברמה הרוחנית או החומרית האישית, הוא לא מבין את המשבר האדיר. אבל מי שכל ציפיותיו ושאיפותיו היא בניין האומה בתפארתה, מי שכל החיים שלו זה רצון, וזה היה בשאיפה גדולה, לשלמות האומה וימות המשיח והשאיפות הגדולות של עם ישראל, הוא חש את המשבר. אנחנו אומרים, מי שאין לו שאיפות גדולות, אז אין לו גם האכזבות, נכון? רבי שמעון בר יוחאי, הוא חש את המתיחות הגדולה, כי כשהוא יוצא מאמריו ורואה את הפער בין העולם הזה לעולם הבא, הוא חש את המתיחות, נכון? יש מאמר של הרב קוק שנקרא סובלנות. יש סובלנות שהיא נכונה, ויש סובלנות שהיא פסולה. יש סובלנות שהיא נובעת מתוך אדישות, מה אכפת לי? אבל יש סובלנות שנובעת לא מתוך אדישות, אלא מתוך ראייה עמוקה יותר על המציאות. אז הרב קוק מתחיל לתאר פה את הכאב הגדול, כאב שהוא נוטל אפילו את כישרון הדיבור. יש פער, אמרנו, בין היישוב הישן ליישוב החדש. אנשי היישוב הישן, הם מצד אחד ממשיכים את הקשר האדיר עם המסורת שלנו, מה שהחזיקה את האומה 2000 שנה. מצד שני, הם לא רואים ערך בתפיסה של הכלל, בתחיית האומה בארצה, אלא כל אחד רואה את החיסרון של השני. אנשי היישוב הישן רואים את זה שהם בסוף מבטלים את המצוות המעשיות, והם יוצאים נגדם ואומרים, לא שווה כלום מה שאתם עושים. ואנשי היישוב החדש אומרים, אתם לא מעריכים את מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להחזיר את האומה, אנחנו לא חושבים על עצמנו, חושבים על חזרת עם ישראל לארצו, וכל אחד מזלזל את השני, וזה מפרק את האומה. בסדר? עד כאן זה בגדול מה שלמדנו. הרב קוק מגדיר את זה בשם קוד שנקרא אבות ובנים. בסדר? אבות זה ביטוי לאלה שמחוברים אל המורשת של העבר. הבנים זה שם קוד לאלה ששייכים להתפתחות של העתיד. והרב קוק אומר, התקדמנו עוד שלב, וראינו, בסדר, אני עושה את זה חזרה, אני מקווה שזה ככה קצת לאפס. הרב קוק אומר טוב, אם אני אחזור על כל מילה, אנחנו לא נספיק. נכון? אז אין לנו ברירה אלא. נעשה, נמשיך קצת ככה מהר. טוב. הסיכום, אתה אומר, גם אפשר לקרוא אותו. אז יאללה, אז בואו נתחיל לקרוא. אז הרב קוק מתאר פה, הגענו לאיזה ידיים רפות. בואו נקרא לפחות הפסקה השנייה. אנחנו בעמוד קופחת, הידיים רפות. בסדר? אומר הרב קוק, הידיים רפות. הברכיים כושלות. הרב קוק ממשיך לתאר את המשבר, את הקושי. אני רוצה שנחזור על המשמעות. יש פה אבסורד שקורה. מצד אחד, יש קיבוץ גלויות. מצד אחד, אנחנו רואים שהאומה חוזרת לארצה. אז איזה יופי, קיבוץ גלויות של כל שבטי יה חוזרים אחרי 2000 שנה. מצד שני, במקביל, יש מצד אחד קיבוץ גלויות, מצד שני, יש גלות. הישוב הישן והישוב החדש מתפרדים. יש פה תהליך לא ברור. ומצד אחד, יש חיבור, חוזרים לארץ, מצד שני, במקביל, מה? מפרדים. כלומר, השבטים חוזרים, עם ישראל חוזר לארצו, אבל בתוך המשפחה יש פירוק. זה כמו שתגיד לי, איך אומרים? כולנו מתחברים, אבל בתוך המשפחה מה קורה? המשפחה מתפרקת. יש פה איזה תהליך לא ברור. מצד אחד האומה חוזרת לארצה, מצד שני, בתוך האומה עצמה, במבנה ה-DNA, יש סרטן שמה עושה? שמפורר את המבנה של האומה, אבות ובנים. אומר הרב קוק, הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג והעיניים טועות לתור פה ושם. אולי יש איזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים, שראוי להאיר ולחמם, לעלות על ידו של לוי תש קודש. אולי לראות איזה נחמה. עם ישראל עבר צרות גדולות בהיסטוריה. אבל כל הצרות הללו, הם גרמו לנו להתחבר אל המורשת שלנו. בדרך כלל הצרות גרמו לנו יותר לזהות לאומית, להתפתחות, להתחדשות. אבל מאומה לא ימצאו. האבות נבהלים ונואשים. הם נבהלים. הם מרגישים שהם מאבדים את האחיזה שלהם בעתיד של עם ישראל, כי הבנים שלהם עוזבים אותם. הבנים מלאים רגז וקצף. כסף בדרך כלל הוא ביטוי של חוסר יצירה, אומר הרב קוק באורות הקודש. כעס זה ביטוי חוסר יצירה. הם מרגישים שיש להם דברים גדולים, אבל הם לא יודעים לבטא אותם. יש פה פער אדיר. ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. אין יכולת לתקשר, אין הערכה הדדית, ויש מאבק מאוד גדול. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו. כל אחד רואה, תמיד זה ככה בביקורים, כל אחד רואה את מה? את הבעיות שלו. הוא לא מסוגל, לא רק שהוא לא מסוגל לכבד את הצד השני. זה נקרא אל תזלזל, הוא בכלל לא מוכן להבין איך השני עוזר לו. זאת אומרת שהרב קוק בנה על זה מאמר נוסף. כל אחד מאשים את חברו, ותולע קולה רק בצווארו. ולהשיב את הלבבות אלה לאלה. קל וחומר לשלב את הידיים. אומר, השלב הראשון זה להשיב את הלבבות אלה לאלה. קודם כל ליצור איזושהי אחווה מסוימת. אבל אומר הרב קוק בצורה עמוקה יותר, זה לא מספיק. קל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת. כלומר, הכוונה שכל אחד מבין שלשני יש תפקיד חשוב מאוד, ויותר מזה, אחד זקוק לשני, אין דורש ואין מבקש. נהפכו עליי ציריי. זה ביטוי, יש צירים, אתם יודעים, כדי שמערכת תנוע ותתקדם, צריך שהצירים יעבדו בסיכרון, נכון? אבל כשהצירים, מה קורה? יש פיצוץ במערכת, נכון? גיר, במכונית. כלומר, מה שקורה, זה ביטוי, נהפכו עליי ציריי, כלומר, שכל כיוון הולך לכיוון השני. ואז מה שקורה, במקום שיש תנועה, יש פיצוץ. ואלך מר בחמת רוחי, ויד אלוהים עליי חזקה, ביטוי מאוד מאוד קשה. והרב קוק עכשיו משנה את המבט. אומר הרב קוק, אנחנו חייבים להבין שצריך לשנות בכלל מבט. אומר הרב קוק, כל מה שאני אמרתי הוא נכון ולא נכון. כי צריך בכלל להתבונן אחרת על כל הדור. אומר הרב קוק, הסו רעיוני. לפעמים בן אדם, הוא מתבחבש עם עצמו. אתם יודעים, לפעמים הוא מתפלסף. הוא אומר, תעצור שנייה, אתה תקוע, אתה בכלל רואה את המציאות אחרת. כלומר, אתה רואה את המציאות בצורה מסוימת, ועל פי זה אתה מנתח ניתוחים, ניתוחים וניתוחים. תעצור שנייה. עשה לו משקפיים. וואו. פתאום הכל עונה, למה? פתאום הוא רואה את הכל. זה ההבדל כשיש שמש. כשיש לילה, אז מבחינתך כל דבר זה מכשול, נכון? למה? כי זה לילה, אתה לא יודע איפה תתקע, איפה תיפול, אז אתה כל הזמן חי באיזה מתח מאוד גדול. פתאום שמגיע השמש, מה קורה? לא רק שזה לא מכשול, אלא מה שחשבת שהוא מה? שהוא בעיה, בכלל לא בעיה. זה שבילים, זה פרחים, זה טרקטורים, כל המבט משתנה. אומר הרב קוק, אנחנו צריכים לא לתת איזשהו פתרון, להבין בכלל שצריכים להסתכל על כל הדור הזה אחרת לגמרי. יש פה דור אחר לגמרי. הרב קוק בונה את כל המבט שלו על פי פנימיות התורה. זה היה אחד הוויכוחים שלו בין הרב זוננפלד לבינו. הרב קוק אומר, הסו רעיוני, תעצרו שנייה את כל המחשבות הללו שתוקעים אתכם. לפעמים בן אדם, אתה יודע, הוא לומד סוגיה בגמרא, נכון? אז הוא מתבחבש, הוא מתבחבש, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה. פתאום, שנייה. פתאום הוא שומע איזשהו כיוון אחר לגמרי, שפתאום, מה? הכל כמו בעניין קלפים, מה? משנה את הכל. אומר הרב קוק, הסורה עיוני. אל תשתוכחו ואל תהמו. יש שמש צדקה זורחה. אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים. אני משתדל לא להסביר כל מילה כדי שנספיק, בסדר? אומר הרב קוק, יש פה מבט חדש. חז"ל אומרים, בוא נקרא את כל הפסקה, ורוח ששון תחת רוח קהת תמלא את כל לב. דורנו, אומר הרב קוק, הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון, קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב בהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו כערבוביה. הוא שפל וירוד גם רם וניסה, כולו חייב, גם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. הרב קוק אומר, כל הניתוח שניתחנו עד עכשיו את כל הכאב הזה, הוא נובע, וכל הייאוש הוא נובע, כי פשוט אנחנו לא מבינים את המאפיין של הדור. ברגע שנבין את המאפיין של הדור, זה לא שהכאב יהיה קטן, אבל נבין את התהליך שקורה, נבין את המשמעות, ואחרי זה נוכל מה לעשות? לצאת לעזרתו. הרב קוק אומר, אתה לעולם לא יכול לרפא בן אדם, אם אתה לא מבין את המחלה שלו, אם אתה לא מבין מה קורה לו, אתה רק תזיק לו יותר ויותר, אתה תכניס אותו לייאוש, לדיכאון, תהרוס לו את החיים. אתה צריך קודם כל לזהות את דיה, לזהות את המאפיינים. אומר הרב קוק, אם אתה לא תבין מה המאפיין של הדור שלנו, אתה לא תוכל לתת לו מענה. ואנחנו נראה עד כמה דברים האלה לאט לאט ומה הדור רלוונטיים אלינו, ולקשיים ולהתמודדויות. עד כאן זה ברור? אז הרב קוק זרק פה. אמרתי, מאמר הדור בנוי כמו צורה של מעגלים, כל פעם אתם תראו בעוד פסקה הרב קוק מעמיק יותר ועוד מעמיק. אבל לפחות שלא נדלג על הפסקה החשובה הזאת שהיא תמצית מאוד גדולה. על הדור שלנו נאמר בחז"ל בזכריה ט-ט, כתוב בזכריה ט-ט, על הדור שלנו נאמר המשפט המפורסם, כשיגיע המשיח, בימות המשיח, אז אומר לנו הנביא, גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכיך יבוא לך צדיק ונשאו, עני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות. אז כתוב שעזרת השם, המשיח, בימות המשיח, יהיה תופעה שנקראת עני ורוכב על חמור. אחד, מה זה הביטוי עני, נכון? מה הכוונה עני? עני במה? דבר שני, למה רוכב על? למה רוכב על חמור? מה יש בחמור שהוא כל כך מיוחד? בסדר? זה נקודה ראשונה שנצטרך לענות עליה. הרב קוק כידוע מעריך בזה מאוד ומסביר. יש לרב קוק, מי שרוצה בעזרת השם להרחיב, אנחנו לא נספיק לקרוא את הכל, יש לו שני מאמרים מאוד מאוד יסודיים, לא קשים, קצת קשים, במאמרי הראייה, שמחריבים את מאוד מאמר הדור, שניהם נמצאים במאמר הראייה. אחד זה נקרא נחמת ישראל, תכתבו לכם את זה. המאמר השני נקרא על במותינו חלל. זה על חייל שנהרג, לוחם, שהיה מצד אחד חילוני גדול, היה מהתנועה הציונית החילונית, מצד שני נהרג על קידוש השם, ומהיחס כלפיו. שם הרב קוק, אולי בעזרת השם בפעם הבאה, אולי אני אצלם לכם את הקטע, נקרא אותו. שניהם במאמר הראייה. אומר הרב קוק, על הדור שלנו נאמר אני ורוכב על חמור. על הדור שלנו נאמר ביטוי מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד הוא דוב מלגב, מצד שני הוא ביש מלבר. כלומר, בפנימיותו הוא טהור שלם, אבל בצדדים המעשיים שלו הוא רשע. משהו שנצטרך להבין אותו. אומר הרב קוק, תדע לך שהדור שלנו הוא שונה במהותו. מצד פנימיותו הוא צדיק, מצד חיציניותו הוא רשע. נצטרך להסביר את זה. מצד אחד הוא גדול בפנימיות שלו, אבל במעשים שלו הוא רשע. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כי יכול להיות אדם שהוא צדיק ברמה. מצד הכוונות שלו. כוונתו באמת באמת טהורות, אבל ברמת המעשים שלו הוא רשע. נכון? בכל הדורות אנחנו בדרך כלל מודדים את האנשים על פי המעשים שלהם. אחד החידושים הגדולים של הרב קוק, שבדור שלנו, בדור הגאולה, כי למה? כי בדרך כלל המעשים מעידים על הכוונה הפנימית. לכן, כשאני רוצה לבחון בן אדם, אני בוחן אותו על פי מעשים שלו. החידוש הגדול של הרב קוק, שבדורנו יש פער אדיר בין הכוונה הפנימית לבין המעשה בפועל, ולכן היחד צריך להיות שונה לחלוטין. לכן הוא יכול להיות מצד אחד רשע, כי במעשים שלו הוא באמת רשע, הוא לא מקיים מצוות ואפילו הוא נלחם בכל קודש. מצד שני, בפנימיותו הוא טהור, כדברי מלך כוזר, כוונתך, נכון? אבל מעשיך אינו רצוי. אומר הרב קוק, זה המאפיין של הדור. זה עדיין לא אומר שהוא לא עושה דברים רעים, הוא עושה דברים רעים וצריך להילחם איתם, אבל זה משנה לחלוטין. יש פה משהו שצריכים להבין אותו ויש לו השלכות עצומות להתנהלות, ליחס, וגם להבין את הפתרון שצריך לתת. זה נקודה ראשונה. וזה מה שכתוב בזוהר על הדור שלנו, שהוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. מעט מבפנים, מפנימיותו. במה הוא טוב? בגדול, הוא שואף לכלליות, הוא שואף לתיקון עולם. הוא לא חושב על עצמו, יש לו ראייה לא פרטית. יש לו תפיסה כללית יותר, וחז"ל מלמדים אותנו שככל שאתה חושב על הכלל, ככה אתה יותר צדיק. זה ההגדרה. אז הוא כללי יותר. המחשבות שלו לא דואגות רק לעצמו. זה יכול להיות שהוא רוצה לתקן את המדינה, רוצה לתקן את העולם. בסדר? במילא הוא גם מוסרי יותר, כי ההגדרה של מוסר זה משהו טוב לטובת הכלל ולא לטובת הפרט. אז הרב קוק אומר, מצד הכוונות הפנימיות, יש להם רצונות מאוד מאוד גדולים. במעשים הם רשעים. הרב קוק אומר, אז איך מתייחסים אליהם? על פי המבט הפנימי או על פי המבט החיצוני. זה נקודה ראשונה. לכן זה מה שחז"ל אומרים, שהוא עני ורוכב על חמור. עני מצד מה? הוא מדולדל. הוא שטחי. הוא עני במצוות. והוא רוכב על חמור. חמור כידוע מבטא בחז"ל את הסוד של הדור שלנו. מצד אחד חמור זה חיית מאה. מצד שני חמור, יש לו דין שנקרא פדיון פטר חמור. כלומר, אתה פודה אותו ואתה מגלה בו קדושה שתמונה בו. המאפיין של הדור שלנו שיש לו תכונת החמור. דבר נוסף, בחמור יש גם את הביטוי של החומריות הגדולה. בסדר? אז הוא מצידו חומרי מאוד, הוא נראה מאוד מאוד דור שפל, אבל בפנימיותו יש בו קדושה תמונה. זה המאפיין של הדור. עני ורוכב על חמור. בסדר? זה הכוונה שנבין את הביטוי הזה. דבר נוסף. בסדר? אז בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם ונסביר אותה. אומר הרב קוק, עשו רעיונה, אל תשתוכחו ואל תאמו. יש שמש צדקה זורחת. אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים. ורוח ססון תחת רוח קיאה. הרב קוק אומר, נכון. יש מצד אחד, המבט הזה יגרום לך לרוח של ססון של תקווה. תחת רוח קיאה. תמלא את כל לב. כבר אין דיכאון, אין מצב של ייאוש מהדור. הפוך, אתה מבין שנבנה פה משהו אדיר. אתה מבין שיש פה תהליכים עצומים. אם אתה כל הזמן לא מתבלבל. אתה כל הזמן לוקח את המשקפי שמש שנקראים אורות. אתה כל הזמן מסתכל ולא מתבלבל על הצדדים החיצוניים. אם אתה, חז"ל אומרים שבדור הגאולה אתה צריך עיניים אחרות. אם אתה כל פעם מסתכל על החיצוניות, אתה כל פעם מאבד את מה? את הווייז שלך. הרב קוק אומר, אתה חייב כל הזמן להסתכל בצורה פנימית על הדור. דורנו, אומר הרב קוק, הוא דור נפלא. נפלא הכוונה במובן של פלא. כמו שאנחנו יודעים את החיבור בין גוף לנשמה, הוא דור פלאי, זה לא הכוונה איזה פלא במובן היפה. הוא דור באמת שהוא לא מובן. דור שכולו תימהון. תימהון זה ביטוי לשאלה, נכון? תוהו. אנחנו לא מצליחים להבין. לא מבין. מצד אחד אתה רואה שיש להם שאיפות כליות, מצד שני, חללי שבת. אז אני לא מבין. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. בדרך כלל כשאדם רוצה לדעת איך להתנהל, למה נכתבו לנו, למה נכתב התנ"ך? נבואה שמה? שנצריכה לדורות נכתבה. אז עכשיו אני רוצה לדעת איך להתנהל בדור, מה אני עושה? בוא נפתח. יהושע, שופטים, ואני לומד איך להתנהג, מה? לימינו. טוב, אומר הרב קוק, אני פותח את ישעיה, ירמיה, נכון? לא עבדו עבודה זרה, אלא כדי מה? להתיר להם, מה? זנות. הבנתי. אז זה הדור שלנו כזה. נכון? הרב קוק, אני רוצה ללמוד תנ"ך כדי לדעת איך להתנהל. אני לא יודע. כי אין לו מאפיינים שיפיינו את הדורות הקודמים. אז יש לי בעיה. אין לו דוגמה בכל דברי ימינו. אז יוצר לנו משבר, כי כשבא דרשן, והוא לא שייך לעומק פנימי של פנימיות התורה, הוא מסתכל על הדור, אז הוא מסתכל בדוגמאות בתנ"ך, וכמו שאז היה הדרכות מסוימות, הוא עושה דבר שנקרא עתק. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. יש בו גם חושך, וגם אור. על הדור שלנו אומר זכריה, משפט מדהים. אומר על הדור שלנו, לא יום ולא לילה. נכון? מכירים את הביטוי הזה, לא יום ולא לילה? כתוב בזכריה, יש שיר כזה של אביתר בנאי, אנחנו אומרים על יציאת מצרים, לא יום ולא לילה. מה זה לא יום ולא לילה? אומר רשי, אני לא יודע איך להסתכל לדור הזה. זה יום, זה העולם הבא הוא גיהנום. אני לא מצליח להבין את הדור. כלומר, יש פה גם יום, ויש פה גם לילה. יש פה גם חושך, וגם אור. הוא שפל וירוד. הוא גם רב וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. יש מחלוקת בגמרא. האם הגאולה תבוא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי? אז בסדר, אני יודע. ביתה הוא הכי שלנו. אומר הרב, הדור שלנו, הוא גם כולו זכאי, הוא גם כולו חייב. הרב קוק יש לו הסבר שלישי לשיטה, נכון? זה לא דור שהוא או זכאי כולו או חייב כולו. זה דור שכולו זכאי וכולו חייב. איך זה יכול להיות? אומר הרב קוק, הוא זכאי בפנימיותו, כל הזמן נראה את זה בכל מיני דוגמאות, והוא חייב בחיצוניותו. אז הוא גם זכאי וגם חייב. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למה נוכל לצאת לעזרתו. עכשיו הרב קוק מתאר לנו למה הדור שלנו הוא שונה. כשאתה עושה השוואה לדוגמאות אחרות בתנ"ך, בכל התנ"ך תמיד זה היה עובד ככה. תמיד זה היה משולב, זה נקרא הכל כלול, נכון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אלוהים הוא תמיד, לאדם יש רצון פראי יצרי בהמי, נכון? הוא רוצה לפרק את המוסרות שלו. מה זה מוסר? מוסר, מה התפקיד של מוסר? אדם הוא פרא אדם, אדם רוצה חופש, רוצה לפרוק את כל יצריו השפלים. אבל הוא צריך להגביל את רצונותיו הפראיים. הוא מייסר אותם, נכון? שור, נכון? אתה מייסר אותו, מה אתה עושה? אתה מגביל אותו, נכון? כמו אדם אסור באזיקים. אז הם מחנכים ילד קטן, אל תרביץ, אל תגנוב, נכון? מגבילים לו את הרצון הפראי, נכון? מחנכים אותו, עיר פרא, אדם יבלב. ואנחנו מגבילים לו את הרצון. הוא שואל, למה? מה אתה רוצה? אתה צריך להיות בן אדם טוב, אבל בתוך תוכו בוער לו מה? הוא רוצה להתפרק, נכון? נכון? גם כשגדלים, זה בסדר. אז הוא רוצה, אז כל הזמן הוא צריך את המוסר, שהוא, במילים אחרות, מרגיע את הדם הרותח שבתוכו. יש לנו תאוות של כעס, מין, יצרים, כבוד, קינה, יש לנו, נכון? יפה. ומה מגביל את הבן אדם? הרי האדם תמיד יודע להסביר לעצמו למה הוא עושה את מה שהוא עושה. יש לו את אלוהים. נכון? תראה את העונש. תיזהר. תיזהר. אם תרביץ לאחיך, לא תקבל שוקולד. נכון? תיזהר. אם תעשה את זה, לא תקבל שידוך. כלומר, האדם, נכון? כלומר, האדם מגביל את עצמו על ידי יראה. אלוהים הוא מהווה מחסום לרצונות השפילים של הבני אדם. עכשיו, מה קורה כשבן אדם רוצה להתפרק? רוצה לפרוק את כל יצריו? נכון? מה הוא עושה? אז יש אפשרות להיות רשע. אבל להיות רשע זה בעסה. כי למה צריך גדלי שאני רשע? אז ברגע שאין אלוהים, גם לא צריך מוסר. נכון? אלוהים הוא מהווה את המחסום למוסר. רק אם אין נראית אלוהים, נכון? והרגוני. לכן בעם ישראל, תמיד שהיה עבודה זרה, אלא השתלב גם כל החינגה. כי בתוך תוכם, חז"ל אומרים, לא ישראל עבדו עבודה זרה, אלא כדי מה? להתיר להם הריות, אתה מבין? כאילו, בנות, פלישתי, בנות מדיין. עם ישראל רצה לפרוק, רק מה? אלוהים שגע, נוריד את הכיפה, ואז משוחרר, נכון? כלומר, עם ישראל תמיד זה היה כלול. אם יצא את הרואה עבודה זרה, אז היה כלול עם זה, מה? מה? שחיתות מוסרית, תמיד זה היה, כי המניע של בני אדם לכפור באלוהים, היה מניע של שחיתות מוסרית. לכן הלווים כל הזמן מה הוכיחו? הוא אומר להם, אל תחרטטו אותנו. אתם רוצים להתפרק. אתם, מה אתם רוצים, מה אתם, החל מה אתם? עובדים? עבוד הזרה. אתם יודעים הרי שזה שטויות. אז למה אתם עובדים עבוד הזרה? כי אתם רוצים כוח, פורקן, שחרור מהעול שנקרא אלוהים. התאבות אהבה. עד כאן זה ברור? יפה. אז אני מסתכל על הדור שלנו, אני אומר, מה? חברים יקרים. עזבו אתכם לחרטט. יש דבר שנקרא חוזר בשאלה. דיברנו על זה כמה פעמים. יש חוזר בתשובה. אבל החוזר הכי גדול, חוזר בתשוקה, די. חוזר בתשוקה. מה זה חוזר בתשוקה? די, שחרר, המשפט המפורסם של כל ילד להורים שלו. די, לא, די, אלוהים. איך אמר לי מישהו השבוע? תיאלתי טוב, שבת, פגשתי אותו באיזה מקום. אומר לי, גיליתי עוד משהו. כשמישהו אומר לי, גיליתי משהו ביהדות, זה תמיד, זה החכמים. גיליתי שהיהדות היא פתוחה. זאת אומרת, הקיום מצוות הוא תלוי באופי. זאת אומרת, יש כאלה שטוב להם להקפיד במצוות, יש כאלה פחות. כלומר, היהדות היא מערכת מאוד מאוד מעובררת. יש כאלה שזה נכון להם, יש כאלה פחות להם. כלומר, כל אדם צריך לבחור לו את המצוות. לא, תשמע, אתה בחור מאוד חכם. אבל מה, זהו. בסדר? אז כל אחד, תעדך את המוח, תגיד לך כוח, תבנה לי תיאוריית רפורמת הזה. אז הרב קוק אומר, לכן הנביאים, הם ישר דקרו את הנקודה. תמיד היה עבודה זרה, מה היה בפנים? תחפש שם יצריות, פורקן, נכון? תמיד זה היה ככה. אומר הרב קוק, בוא נסתכל. בכל הזמנים ובכל הדורות, אם אני מדבר מהר וקורא מהר, תגידו לי, אני... זה בסדר? שאתם מבינים? בכל הזמנים ובכל הדורות, אנחנו רואים שבדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגר מוסרי לכל צדדיו. דור שוכח אלוהה, הוא גם כן דור, סורר ומורה. ביחד, זולל וסובל. עכשיו הרגע מביא פסוקים. מראש מקדם את זנח ישראל את צור מעוזו. וכשעם ישראל עזב את אלוהים, את צור מעוזו הכוונה אלוהים. הנה מעבר מזה, זה הופכי האדם, עגלים יש כאן. זאת אומרת, הם היו גם שחיתות מוסרית. בני אדם, מה? יש התפרקות גם מוסרית. והצמדו לאלילים, במקביל, והשכחו אל מושיעם, ומעבר מזה, זנות יין ותירוש ייקח לב. במילים אחרות, זה תמיד היה ככה ביחד. וגנב יבואו, פשט גדוד בחוץ. פה נשים מבכות את התמוז. התמוז היה עבודה זרה, נכון? שבני האדם היו בוכות שם, עושות שם איזה פרצוף של איזה קורבן. אבל, ושם כל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יעלה. אלים אחרות, תמיד זה היה עובד ביחד. בסדר? אלוהים היה מחסום בפני הפורקן המוסרי. לכן, בני אדם כשרצו פורקן מוסרי, מה עזבו? עזבו את אלוהים. שם בהרבה יותר נוער, בהרבה יותר כיף. וזה הקו עובר הוא גם כן לפני כל התולדה שלנו גם כן בגלות. גם בכל הדלות, לכן כל הדרשנים וכל הרבנים, כשראו עזיבת אלוהים, אפשר מה אמרו? מה הדיאגנוזה הייתה? מה הדיאגנוזה הייתה? מאוד פשוט. שפעת, זהו. לא הבינו שיש מחלה חדשה שנקראת קורונה. כלומר, כל הדורות, המאפיינים היו מאוד פשוטים. הרב לא היה צריך להיות מתוחכם מאוד. כשהוא רואה שהבחור, יש לו שאלות באמונה. אמר לו, הבנתי. מה קרה?
אתה רוצה לפרוק.
אין לך כוח. לא יודע. אתה מבין? נרגע. אתה מבינים מה קרה? זהו, מאוד פשוט. מוזר הוא הדור הזה. הרב הוא כלומר, הדור שלנו הוא שונה מכל הדורות. שובב הוא. שובב זה ביטוי לאיזשהו מה? בצד אחד, השתוללות, התפרקות. פראי הוא, אבל גם מעלה וניסה, יש פה משהו לא ברור. הדור שלנו מצד אחד. אנשים שמצד אחד הם פורקים, מנתקים בצורה של מרד. את החיבור למסורת. מזלזלים במסורת. המסורת היא מיושנת. היא לא מאפשרת לקיום האומה, מזלזלים במצוות, מחילולי שבת, מדברים נוראים, מעזיבת המצוות. מצד שני, הדבר האחרון שאפשר להגיד אליהם, שהם לא שואפים למה? למגמות כלליות. הם מצטרפים לתנועות חברתיות, סוציאליות, מוכנים אפילו למות על הדברים האלה. אז אני לא מצליח להבין. אם כל המטרה של האדם, הסיבה שלו אתה כי רוצה רק לחשוב על עצמו, אז מה פתאום הם מתנדבים לתנועות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, לאומיות, ציוניות? אומר הרב קוק, איך זה מסתדר? אנחנו נראה בעזרת השם במאמר הדור, לא כמה בדור שלנו גם הדבר הזה הלך וירד. אבל זה בהמשך המאמר. אבל הרב קוק אומר, אז אני לא מצליח להבין. אני רואה בן אדם מצד אחד אידיאליסטי, הוא מוכן להתנדב לשומר הצעיר, הוא מוכן להגן על ארצו, נכון? טרומפנדור, הוא מוכן למות. מצד שני, הוא מוכן לשבת. אז מה, אתה יכול להגיד לו שאין לו שאיפות כלליות? הרבה יותר ממי? מאחרים. אכפת לו מהעם, מהעולם. איך אתה... מה זה הדבר הזה? מה הדיאגנוזה? נוציא מן החשבון, אומר הרב קוק. הרב קוק אומר עכשיו, תראה, תמיד שאתה מנתח תופעה, אתה לא צריך להתייחס לרשעים. יש בכל דור שלנו רשעים. יש רשעים גמורים. אנחנו היום, אם תרצו פעם, נעשה לכם שיעור, הדבר שנקרא, מי הגדרה של הרב? אחד הנושאים המבולבלים בחברה שלנו, שכל דרשן אומר, מה? אלה, מה? ערב רב. אוי, 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 צריך המון המון כללים. אומר הרב קוק, יש רשעים באמת שהם ערב רב. בגדול זה אנשים שכל הזמן שאיפתם זה טובת העמים ולא טובת עם ישראל, בסדר? והם גם מורדים וגם לא אכפת להם בכלל מעם ישראל. מאוד קשה למצוא דבר כזה בימינו, גם בימינו. כי גם אלה שנלחמים מלחמת חורמה, הם חושבים שמה? טובת ישראל, בטח, הם בטוחים. רק אתה לא מכבד אותם, אתה מזלזל בהם. כי זה הסביבה שלך, אוקיי, שמעת מאיזה רב שמזלזל, ואז אתה מרגיש לגיטימציה, מה לעשות? מזלזל, כי אם רב אומר, גם אתה מה? איזה יופי. אבל בעולם הבא, אל תדאג, יש פיתו אותך לבד, לא ליד הרב שלך. אז אל תזלזל. עכשיו, זה ויכוח קשה. הוא בטוח. דברים מסוימים. אבל הוא לא תויג לכלל ישראל. הוא טועה. הוא טועה, והמוח שלו שטוף בטעויות. אבל ערב רב, זה זהירות מאוד גדולה. אבל הרב קוק אומר, יש תופעה כזאת. בסדר? יש תופעה כזאת. אומר הרב קוק, לכן הרב קוק, אני לא מדבר עכשיו על מה? על אנשים שבאמת רשעים, שהם מובילים קו שהוא אנטי-יהודי ואנטי יהדותי, יהודי ויהדותי. אחר הרב קוק אומר, נוציא מן החשבון את היחידים הגסים, שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה, לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. אני לא מתכוון לאותם יחידים גסים, שהם באמת מה? נכון, הם מסיתים את ההמון, אבל ההמון הוא באמת רוצה דברים לעם ישראל. יש את היחידים שהם מובילים, הם מנצלים את זה לרעה. בסדר? שלא נתבלבל. ואם תרצו פעם, נשקיע בזה שיעור יותר מוגדרת על מי מדובר פה בדיוק. לכן הרב קוק חוזר אלינו, אתם רואים, הוא עשה קו-קו, אתם רואים את הקו-קו? מה זה הקו-קו הזה? במאמר? זה כמו? סוגריים. בסדר? כאילו, אל תקשה עליי. בסדר? מאיזה בן אדם שאתה רואה שהוא גם חומרני, גם כופר וגם לא אכפת לו עם ישראל. אבל קוראים, אלה, ארץ ישראל גם הוציאה אותם. אני לא מתכוון אליהם. בסדר? נמצא. כי מעבר מזה, חוצפה יסגה. אין הבן מדייש באביב, נערים פני זקים נלבינו. זו תופעה של ניתוק מהמורשת, מהעבר. נכון? שלושת המאפיינים האלה אתם רואים. אין שום כבוד לעבר. בסדר? חוצפה זה אדם שלא מזלזל בערכים הקודמים שלו. אין הבן מדייש באביב, נערים נלבינו. אתה רואה מצד אחד חוצפה וניתוק מהעבר. ולעומת זאת, רגשי חסד, יושר, משפט, חמלה, עולים ומתגברים. הכוח המדעי הולך ועולה, פרוץ ועולה. טוב, אנחנו בעזרת השם, נמשיך את הדברים האלה מתי? ביום רביעי. נכון, נגמרנו הזמן. בסדר? עד 10 לי, בעזרת השם, שתספיק את זה. שמחה רבה.